שלום ילדים, מדברת המורה יהודית, אני מורה לעברית בירושלים. היום נלמד על סיפור עם חמשת העברים. נתייחס למשמעויות המפורשות והסמויות ביצירה. נזהה את המסר של היצירה. נשתמש בארגון מידע באמצעות טבלה. זה הזמן להצטייד במחברת ובמכשירי כתיבה. אני מחכה שתתארגנו, אני אמתין 30 שניות. טוב, אני מקווה שכולנו מאורגנים. עכשיו, התבוננו בתמונה. כמה נמרים מופיעים בתמונה? 2, 4, 6, אולי יותר. התבוננו היטב. יש לכם 20 שניות להתבונן ולנסות למצוא כמה שיותר נמרים בתמונה. תסתכלו גם בצד, גם בתחתית וגם למעלה. תמונה מעניינת. כבר נראה איך התמונה הזו והדרך שבנו מתבוננים בתמונה הזו קשורות לשיעור עברית של סיפור חמשת העברים. ומה אתם רואים כאן? האם אתם רואים רק פיל? עוד בעלי חיים מסתתרים. תמונה מורכבת. אילו בעלי חיים מופיעים בה? גיליתם את הקוף? את העכבר? את החתול? סוס? יפה. חישבו, מה קורה לנו בזמן שאנחנו רואים את התמונה? ממבט ראשון? ומה קורה כשאנחנו מתבוננים שוב במבט מעמיק? התמונות שראיתם הן תמונות שיש בהן תעתועי ראייה. זוהי למעשה אשליה אופטית. האשליה האופטית מאופיינת בתפיסה חזותית מוטעית של תמונה או של צורה. העין תופסת באופן ראשוני תמונה מסוימת, אך עם התעמקות בתמונה מגלים פרטים נוספים. סקרנים לדעת כיצד מה שראינו כאן קשור לשיעור שנלמד היום? אז בואו נמשיך. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. האם קרה לכם פעם שהייתם בטוחים שהבנתם דבר מה, ולאחר זמן גיליתם שלא דייקתם בהבנה? ראיתם משהו, חשבתם על משהו, ובעצם זה היה בכלל משהו אחר. התבוננו בשתי התמונות. אני בטוחה שחלקכם ראו בתמונות הללו דברים אחרים לגמרי. ואולי לאחר שהסבתי את תשומת לבכם לדברים שאפשר לראות, אז שמתם לב לעוד פרטים, מנקודות מבט נוספות, יותר מעמיקות. הסיפור חמשת העברים הוא סיפור עם. סיפור עם או אגדה הם סיפורים עממיים נפוצים, אשר דרך הפצתם היא לרוב מפה לאוזן. בדרך כלל, המחבר הוא אנונימי. אנחנו לא יודעים מי הוא, ואין מקום וזמן מוגדרים. ביצירה שלפנינו ניתן לגלות כל מיני מסרים ורעיונות. לעתים הם גלויים וברורים, ולעתים הם חבויים. ונדרשת התבוננות חוזרת, קריאה נוספת ואולי שיחה כדי לגלות את המשתמע מתוך היצירה. אני מקווה שנצליח לעשות זאת יחד ביצירה שלפנינו. חמישה קבצנים עברים הלכו יחד אחוזי יד דרך יער אבות. רבץ לפניהם בדרך פיל גדול, והם לא ידעו. נכשלו בו ונפלו. חרדו חרדה גדולה, והתחילו למשש ולגשש סביבותם, לדעת מה המכשול אשר לפניהם. עלתה ביד האחד אוזן מאוזני הפיל, מאח ומשש בה, והנה היא רכה, מתכמתת ומתפשטת בידו כעין המטלית, קרא ואמר, אחי, סמרטוטים לפנינו, גל של סחבות. השני גישש ומצא את הבטן, צעק בקול, תל, תל גבוה ומשופע. משש גם השלישי, בחלקו עלה הזנב, הכריז על המציאה, חבל אבות, נכשלנו בחבל. הרביעי משש ומצא רגל, תפס בה וצבח, קורה, קורה משופעת וכבדה. אז התרגז החמישי, החזיק בשנהבים אשר עלו בידו וצעק בכל כוחו, שקרנים, חרבות צורים פגעו בנו, חרבות שנונות בעלות פיפיות. ככה צעקו העברים ורבו בחוזקה, וכמעט שהגיעו לידי מעלומות. כל אחד החזיק בשלו בשתי ידיו, וכל אחד היה בעיני חברו כשוגה ומשגה. עבר עליהם פיקח אחד ושמע את דברי ריבם. הניע עליהם ראש ואמר, אוי עברים עברים, אילו היה לכם עיניים לראות את כל אשר לפניכם יחד, כי אתה נוכחתם לדעת עד כמה שגיתם כולכם. אין כל אחד מכם דון ידין על פי הפרט הקטן והבודד אשר תפסה ידו. ואולם, באמת, הלא אין פה לפניכם לא תל ולא קורה, לא סחבות ולא חבל אבות ולא חרבות. ומה איפה יש פה? שאלו העברים פה אחד. הם משתאים מאוד לדעת. פיל, ענה הפיקח. השומעים אתם? פיל. בואו יחד נעמיק בסיפור וננסה לגלות בו כל מיני רבדים. רבדים גלויים ורבדים סמויים שמסתתרים בתוך היצירה. אנחנו יודעים שרבץ לפניהם בדרך פיל גדול מאוד. אנחנו כקוראים יודעים זאת, כי המחבר סיפר בראשית הסיפור את העובדה הזו. האם גם חמשת העברים ידעו שפיל רבץ לפניהם? לא, נכון מאוד. הם מששו וגיששו. האחד מששת האוזן. האם הוא ידע שזה אוזן? השני גישש ומצא את הבטן. האם הוא ידע שזו בטן? השלישי מישש את הזנב. הרביעי את הרגל. החמישי החזיק את השנהבים. מה הם ידעו? בואו נראה מה הרגיש כל אחד מהעברים כאשר נגע במה שמצא. ומה הוא חשב. ואחר כך נבין מדוע הוא חשב כך. בואו ננסה להשלים את הטבלה ולארגן את הידע שאפשר לדלות מהסיפור מהרובד הגלוי שלו. הכינו טבלה כזו במחברת שלכם והשלימו את הפרטים לפי הסיפור. אחרי שתסיימו להעתיק את הטבלה הריקה, אציג בפניכם שוב את הסיפור, כדי שתוכלו למצוא בו את המידע הגלוי להשלמת הטבלה. יש לכם דקה להעתיק את הטבלה, ואחר כך עוד שתי דקות להשלמת הטבלה. הנה התשובות הנכונות. העיוור אחד נגע באוזן, הוא חשב שזו סחבה מטלית. השני בבטן, הוא חשב שזה תל. השלישי נגע בזנב, חשב שהוא חבל. הרביעי נגע ברגל וחשב שהיא קורה. והחמישי תפס בשנהבים וחשב שהם חרבות. מה לדעתכם, מדוע לדעתכם חשב כל אחד מהעברים את מה שהוא חשב? מה הרגיש כל אחד מהם? בואו נראה. אילו תחושות הרגישו העברים, ולפי התחושות נבין מדוע הם טעו. האחד הרגיש משהו רך ומתכמת, כאין מטלית, כמו מטלית. ולכן הוא חשב והסיק שזו סחבה או מטלית. השני הרגיש משהו גבוה, גבוה ואפילו משופע. לכן הוא חשב והבין שזה תל, הר. השלישי הרגיש משהו עבה. המילה אבות מזכירה את המילה עבה. ולכן הוא חשב והחליט שזה חבל. הרביעי הרגיש תוך כדי מישוש משהו ארוך וכבד. ולכן הוא חשב שהוא נוגע בקורה. ואילו החמישי נגע בשנבים שהם שנונים וחדים. ולכן היה בטוח שהוא נוגע בחרב. גם החרב חדה ושנונה. יש היגיון למחשבות ולמסקנות שלהם, נכון? בואו נחזור לסיפור ונתייחס להשתלשלות האירועים לפי פועלי האמירה של הדמויות. לפי סגנון הדברים הנאמרים על ידי הדיבור שלהם. כל אחד מהעברים פונה לחברו ומציג בפניהם את מה שהוא ראה, הרגיש. בואו נראה איך כל אחד עושה את זה. ובאילו פועלי אמירה הוא משתמש. הראשון קרא ואמר. השני צעק בקול. השלישי הכריז. הרביעי צבח. והחמישי צעק בכל כוחו. התבוננו. באיזו דרך מספרים העברים לחבריהם את מה שהם גילו? האם זו הדרך שמאפשרת הקשבה? לקרוא בקול, לצעוק, להכריז, לצבוח ולצעוק בכל הכוח? הנה המשפטים השלמים. המשפטים השלמים מראים לנו את אופן האמירה ומתמקדים יותר בסגנון של הדיבור של כל אחד מחמשת העברים. שימו לב גם לסימני הפיסוק. איזה סימן פיסוק מופיע פעמים רבות? נכון מאוד, סימן קריאה. חישבו מדוע. מה התפקיד של סימן הקריאה? אני אנסה להקריא לכן את המשפטים עם שימת לב לסימן הקריאה. אחי, סמרטוטים לפנינו, גל של סחבות. השני, תל, תל גבוה ומשופע. השלישי, חבל אבות, נכשלנו בחבל. קורה, קורה ארוכה וכבדה. ואחרון, שקרנים, חרבות פגעו בנו. חרבות שנונות. סימן הקריאה מסמן לנו להדגיש את המילה שלפניו, לומר אותה מהנגנה תקיפה יותר ולעצור אחריה. כמו כן, משתמשים בסימן הקריאה כשרוצים להביע עובדה מוגמרת שאין עליה ויכוח. הם לא דנים ביניהם העברים, הם לא מנסים להבין יחד. עכשיו נתייחס להדרגתיות בתוכן הדברים של כל עיוור. הראשון פונה, פנייה של קרבה, של אחווה, מה הוא אומר? אחי, והוא מסתפק בתיאור של גל סחבות. השני כבר מציג משהו יותר מורכב, תל גבוה. העיוור השלישי כבר מדבר על משהו שמהווה מכשול, חבל עבה. והרביעי מגדיל לתאר את המכשול העומד בפניהם. לא חבל, אלא קורה עבה. ואילו החמישי כבר פונה בתיאור שלילי, שקרנים, ומבטל את כל מה שהם אמרו לפניו. הוא פוסל את דבריהם וקובע קביעה קשה וקיצונית. חרבות שנונות פגעו בנו. הולכים ועולים ברמה של התיאור. למה כל התיאור הזה, למה כל התיאור הזה גורם לכם כקוראים? מה עושה לכם ההדרגתיות הזאת? מהתיאור היותר מאופק אל התיאור המפחיד יותר. הרי אנו יודעים במה הם כבר נתקלו, כן? התיאורים הללו גורמים לנו הקוראים לגיחוך גדול יותר. הגיחוך נגרם מגודל ההגזמה בהבנת המציאות בשל המגבלה של הדמויות. ועכשיו שימו לב להדרגתיות של הפעלים במהלך השתלשלות הסיפור. קרא, צעק בכל כוחו, שקרנים, ומה קרה בהמשך? ככה צעקו העברים ורבו בחוזקה וכמעט שבאו לידי מהלומות. כל אחד החזיק בשלו בשתי ידיו וכל אחד היה בעיני שאר חבריו כשוגה ומשגה. כל אחד ראה רק את החלק של התמונה השלמה, לא את הכל. לא היה מקום להקשבה ולשיח ביניהם. הם התווכחו ולכן הם הגיעו לאן שהגיעו. בואו נחזור לסיפור. עבר עליהם פיקח אחד ושמע את דברי ריבם. הניע עליהם ראש ואמר, אוי עברים עברים, אילו היה לכם עיניים לראות את כל אשר לפניכם יחד, כי אתה נוכחתם לדעת עד כמה שגיתם כולכם. אין כל אחד מכם דון ידין על פי הפרט הקטן והבודד אשר תפסה ידו. ואולם באמת, הלא אין פה לפניכם לא תל ולא קורה, לא סחבות ולא חבל אבות ולא חרבות. ומה איפה יש פה? שאלו העברים פה אחד, והם משתאים מאוד לדעת. פיל, ענה הפיקח, השומעים אתם? פיל. כאן נכנסת דמות נוספת. מי? הפיקח. הפיקח במשמעות הרואה, כמו פוקח עברים. לסיפור העממי יש מאפיינים רבים. ביניהם יש את חוק הדו-שיח וחוק האימות, הניגוד. חוק הדו-שיח הוא אחד החוקים הנובעים מהצורך להשפיע על המאזין. מכיוון שהמטרה היא לרתק את הקהל, משנה המספר את קולו ומשחק את שתי הדמויות הפועלות. ולכן יהיו ביטויים כמו אמר, שאלו, ולא שימוש בדיבור עקיף. יותר כמו דו-שיח. אפשר לראות כאן גם את חוק הניגוד. הסיפור העממי מציג עולם כותבי ומנוגד. בכל הסיפור מופיעים ניגודים רבים. בין דמויות, בין מעשים ותוצאות. בין מצבים בסיפור. והנה, גם בסיפור שלנו יש עברים מול פיקח, בלבול מול ודאות. אני מאמינה שהבחנתם שבחלק הזה של הסיפור נמצא המסר. המסר מובא על ידי הפיקח. הפיקח מגלה לעברים את מה שהם לא יכלו לדעת בגלל המוגבלות שלהם. ילדים, מה המסר של הסיפור? מהו הלקח שאפשר ללמוד ממנו? העברים הם משל לבני אדם. אנחנו בני אדם מתייחסים לדברים מנקודת מבט שלנו. לפעמים הראייה שלנו היא חלקית בלבד. אנחנו צריכים להבין שיש אנשים שרואים דברים בצורה שונה מאיתנו. אבל כדי לראות דברים בצורה יותר רחבה ולקבל תמונה שלמה, כדאי שבני אדם ידברו זה עם זה. והנה כך גם בסיפור. אילו העברים היו משוחחים אחד עם השני על מה שראו וחושבים יחד, הם היו רואים את התמונה השלמה. אז מה עשינו היום? קראנו סיפור עם מעניין, חמשת העברים. למדנו על המאפייניו של סיפור עם. זיהינו את המשמעויות הגלויות והסמויות בסיפור. ארגנו את המידע שבסיפור באמצעות טבלה, והתייחסנו גם למסר של היצירה. כעת אני רוצה לבקש מכם שתחפשו תמונה יפה ומעניינת. גזרו אותה לחמישה חלקים ותנו לכל אחד מבני המשפחה חלק אחד של התמונה. בקשו מכל אחד שיספר מה הוא רואה. אחר כך חברו את חלקי הפאזל והציגו את התמונה השלמה. האם ההשערות תאמו את המוצג שבתמונה? תרגיל נוסף. העיוור החמישי פגש בחברו הטוב, שמלווה אותו מדי יום לביתו. ספרו מה סיפר העיוור לחברו על מה שקרה לו בדרך יער האבות. כתבו גם מה חושב העיוור על דברי האיש הפיקח. בהצלחה ילדים. אני אמתין דקה כדי שתוכלו לכתוב. טוב, שלום תלמידים יקרים. נהניתי מאוד להיפגש איתכם היום וללמוד ביחד סיפור על חמשת העברים. המשך הנאה בלמידה הבאה.